כן, אני אשמה בזה שאני בוחרת לגדל אותה במקום שהכל נפיץ והכל חשוף.
אני בטוח בכמה דברים בחיים. אחד, שלא משנה מה אתה תעשה, הילד שלך גם יאהב אותך וגם ישנא אותך.
היי, אני עדן דודוב, ומאז שעברתי לעוטף עזה בגלל הלימודים, לא מפסיקים לשאול אותי שאלות כמו...
די, נו, מה יש לעשות שם? מה, את לא מפחדת?
מה, תרצי לגור שם אחרי התואר?
אני בסך הכל גרה פה 3 שנים. איך נהייתי בדיוק נציגת העוטף? והשאלה שחזרה על עצמה הכי הרבה היא...
מה, תקימי שם משפחה?
פה נכנעתי, וחשבתי לעצמי, בואו נשאל את האנשים שגרים פה הרבה יותר זמן ממני. הם יודעים הכי טוב. אתם מאזינים לפודקאסט הורות בעוטף. הפודקאסט שניר גבעתי, שחר חיימוביץ' ואני, עדן דודוב.
החיים שלי טובים מאוד, הרמת חיים שלי גבוהה מאוד. אני ליטל צ'רניס, אני בת עוד מעט 39. אני מקיבוץ גבים, ב-15 שנים האחרונות. החינוך פה הוא ברמה מאוד גבוהה. בקורונה הרגשנו כמה שהפער בין לחיות בבניין ביבנה, בקומה שלישית, או לחיות בתוך כפר עם קהילה, עם חצר, עם ודי.
מקום מאוד... פיספול כזה, מאוד לשבת, לא, לא צריך לרוץ לאף מקום, לא צריך איזה אקשן, יש פה את מה שצריך. אני ערן, אני גר בקיבוץ נירם, אני בן 49, 50, תכלס, אבא לשני ילדים, תום, יותם, נשוי, גר בקיבוץ נירם, כיף לי, זה מקום מדהים, באמת מקום מדהים, בשבילי, בשביל האופי שלי, גם בשביל אשתי. ואיכשהו גם הילדים מרגישים ככה.
אני והבת שלי כל בוקר היינו הולכות ברגל הוואדי ויושבות על הספסל של יולנדה ורואות עד לרוחמה ועד לירושלים.
כמו שאתם מבינים, באמת שהמקום פה הוא רוב הזמן ממש שלב. או כמו שליטל אומרת...
אנחנו באמת 99% גן עדן.
ואחוז אחד גיהנום. אנשים נוטים להתייחס לאחוז האחד הזה עם קצת יותר דגש, כי כשמצטרפים ילדים, הדבר הופך להרבה יותר מסובך.
מי שלא ישן בלילה, ומי שמרטיב במיטה, גם שהוא כבר לא ילד קטן, ומי שלא נרדם בלילה מהפחד או מסיוטים, או מי שדרוך מכל טריקת דלת ומטוס שעובר בשמיים, אי אפשר לבטל ולהגיד לו תראה גן עדן כאן.
זאת הילה גונן ברזילאי, מנהלת מרכז החוסן בסדרות כבר 13 שנים.
בוודאי אנחנו נמצאים איתו בקושי. ולחיות תחת חירום זה לא דבר פשוט. זה לא דבר פשוט, אני לא מקטינה את זה בשום צורה שהיא. לא תמיד מה שלא הורג מחשל. לא תמיד.
תקשיבו, כשאני צריכה לתפעל את עצמי, אני עוד בשליטה. אבל לתפעל עוד גורם כמו ילדים, זאת רמה אחרת לגמרי. זה כמו להגיע למדרגות המאסטיק ב-IC Tower. אני לא בטוחה שכל הורה יכול להצליח במשימה כזאת.
מאחורי כל ילד או ילדה מאוד מאוד חרדתיים, בדרך כלל עומד הורה חרדתי. כשהתגובות שלנו הן רגועות, כשאנחנו, כשיש צבע אדום ואנחנו אומרים לילדים, בואו חמודים, כולנו יחד, הולכים לממד, ויש כאלה שגם עושים את זה עם שיר, או איזה משפט מחזק.
פר, יש עכשיו צבע אדום, אני מודע, אני מבין מה צריך לעשות, אז אני קם והולך, אבל לא צריך להילחץ, והילדים שלי למדו את זה ממני.
לך אסור להתחרפן, אתה מבוגר אחרי בסיטואציה, בכל סיטואציה. את עושה מודלינג בכל דבר שאת עושה.
אז לגדל ילדים בתוך העוטף, זה תחושות של אשמה שהן מוצמות, הרבה מחשבות סביב זה, האם אני עושה נכון, האם אני לא שורטת את הילדים שלי, האם, אוקיי, אם זה לא מחיר כבד מדי, אז אנשים מסתובבים עם השאלות האלה.
היא זוכרת אירוע שהייתה בשנתיים, ניהלתי את הגנים בגבים, הזמנתי ציוד חדש, היה סבב, באמת, 3 ימים נוראים, וביום השלישי היה שקט מהבוקר, שמענו רק את הזמזום של המטוסים. גם היה יום שמשי, קבעתי עם המובילים של הציוד, אמרתי, מעולה, מחר פותחים גנים, הציוד מגיע. הלכתי לחמתי, ביקשתי מחמותי שתשמור קצת על הילדה. אני בגן מחכה למובילים, הם בגן משחקים ומתחילים ירוטים. טיל אחרי טיל אחרי טיל. אני יודעת שהבת שלי חמתי בת ה-70 נמצאת בגן משחקים, בתוך הטילים האלה, אני באמת פחות מ-10 מטרים מהם, אני לא יכולה לצאת. ואני רק חושבת איך אני רצה לגן משחקים ולוקחת אותה. ובתוך כל זה, והבומים מעלינו, וממש כמו בסרט מלחמה, את רואה את הקסם ואת רואה את כיפת ברזל, ואני רצה לשם, ואני מוצאת אותם בממד, שתיהן בוכות, צורחות, תופסת אותה, אומרת לך, אמותי, הכל בסדר, בואו, רצים, ורצים מהבית שם לקיבוץ, ותוך כדי צבע אדום, פותחים דלתות של אנשים של בתים, ופשוט נכנסים לממד שלהם, מתיישבים איתם על המיטה. והיא זוכרת את זה.
ככל שאני חושבת על זה, כשנמצאים בתוך מצב הישרדותי כזה, בדרך כלל נחשוב על איך להציל את עצמנו. אבל זאת לא הסיטואציה כשיש ילדים. כשהם בתמונה, כל האינסטינקטים שלנו עובדים בשבילם.
כשיש סיטואציה שחייבים עכשיו, רגע, את בתוך האש, מה שנקרא, נושמים עמוק, מחבקים, ממלמלים מילים טובות ולא מתחרפנים.
חלק מהטראומה של אדם זה חוויה לא רק של פחד קיומי על החיים שלו, זה גם חוויה של חוסר אונים. לא רק שאני לא יודע מה יהיה, אני גם לא יודע מה לעשות. תחושת חוסר האונים היא אולי הדבר המפחיד ביותר. הרבה אנשים שואלים אותי, איך הורים שבוחרים לגדל את הילדים שלהם מתמודדים עם זה? מה? לא עולה בדעתם שאולי הם עושים נזק לילדים שלהם והחסרונות עולים על היתרונות?
בחיים לא עלה לי בראש מחשבה שאני גורם נזק לילדים, ובאותה מידה הבנתי ש... כנראה שמבחינתם, כן.
שלא משנה מה אני אעשה, אני ארגיש אשמה. לא משנה איפה אני אגדל את הילדה שלי, לא משנה איך, לא משנה אם אני אתווכח איתה על הנעליים או על החולצה ארוכה, להיות תורה, זה מלווה באשמה, תמיד.
יש מלא ילדים בדימונה שיש להם בעיות אחרות, ויש מלא ילדים בתל אביב שיש להם בעיות. יש מקומות שבאמת מסוכן לחצות כביש, באמת מסוכן, ואני חושב שזה הרבה יותר מסוכן לגדל שם ילדים. אין לי מה לעשות נגד זה, אני עושה את מה שאני יכול בסופו של דבר. אני מגדל אותה ועושה להם את מה שאני יכול.
כן, אני אשמה בזה שאני בוחרת לגדל אותה במקום שהכל נפיץ והכל חשוף.
זה מסוכן, הטילים זה דבר מסוכן. עכשיו אני מסכים, טילים זה דבר מסוכן כשהם נופלים עליך. גם מכונית שפוגעת בך זה דבר מסוכן שהיא פוגעת בך.
אוקיי, אז הורים מרגישים אשמה תמיד. מינוס רציני, אבל הוא כנראה קורה בכל מקום, ללא קשר לעוטף. ואם כבר מקום, אז באמת די טוב פה. זאת אומרת, מחירים נמוכים, נופים יפים, ויש אחלה אנשים. מכירים את המשפט הזה? ככל שאנחנו מתבגרים יש לנו יותר מה להפסיד? אולי זה מה שמטריד אנשים. מעניין החיה כשכל זה רק התחיל פה.
שנה הייתה 2007, טילים מעזה התחילו פחות או יותר 5 שנים לפני זה, אבל זה עדיין היה מאוד לייט כזה, מאוד קרטון. אבל אני ישנתי ג'וינט והמשכתי לשן ג'וינט.
היה פה ושם כאלה קטנות, לא התרגשנו יותר מדי, גרתי בקרוון בגבים. אני גם אפילו זוכרת שפעם חברה שלי הייתה אתלי והיא אמרה לי, אני ממש ממש חרדתית, כאילו מה עושים אם יש טבע? לא, אמרתי, תשבי בשירותים, שם זה ממוגן. כולם פה היו בחוסן, כולם פה חזקים, אף אחד פה לא בורח מכלום.
אבל זה היה אז, והיום כשהם הורים, כל אחד תפס כיוון אחר.
אם עכשיו מודיעים לנו שיש סיטואציה שמתחיל אירוע, יש תיק מוכן בממד, אני מאמיסה את הילדה ואת הכלב, ואנחנו מתחפפים מפה הכי מהר שאפשר.
בחיים, 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 לא זזתי מהבית בשעת מלחמה. הרבה פעמים, כולל כל המלחמות שהיו, הרבה פעמים מתוך פרינציפ, בתוך איזשהו עיקרון של שקט. מי יזוז עכשיו? אני אפחד? אני לא צריך לפחד, יש לי צבא הכי טוב בעולם. מה קרה לכם? אני צריך לפחד.
טוב, אפשר לומר בלב שלם שמורכב לחיות בעוטף. מצד אחד זה מקום יפהפה, פסטורלי, עם איכות חיים גבוהה, ואפילו יש הגירה חיובית לנגב המערבי, אז אולי זה סוג של פרדוקס. ומצד שני, החיים פה הם בלתי צפויים, ולפעמים, בתקופות מסוימות, הם אפילו מסוכנים. כשאני חושבת על זה, בשביל להיות הורים לילדים בעוטף,
צריך המון כוחות, כי חוץ מלדאוג לעצמך, אתה גם חרד לילדים שלך. ובתוך כל זה, אתה צריך להוות את הדוגמה הכי טובה שאפשר. ואולי דווקא ההתמודדות עם הקושי היא מה שהופכת אותנו לטובים יותר כבני אדם וכהורים.
אני מאמינה שמה שמואר צומח, אם אנחנו נעיר את הכוחות של האדם, את היכולות, אז זה יגדל, והוא באמת יצליח להתמודד. זה הכל תלוי בנו, זה תלוי בגישה. מצבים קשים יש לנו בחיים, ואתגרים עוד יהיו לנו, ואני אגיד בסוגריים, אולי טוב שכך.
ברור שהאינסטינקט של הורים זה להגן על הילדים שלהם. אבל בפעם הבאה שאתם שומעים מישהו אומר משפט של מה? אני לא מבין איך הם מגדלים את הילדים שלהם שם. תנסו לא להיות כל כך שיפוטיים. כי מה שרואים משם לא רואים מכאן. אתם האזנתם לפודקאסט הורות בעוטף. תודה לליטל צ'רניס, ערן יחזקאל ואילה גונן ברזילי שהשתתפו בפרק. תודה גם לשלב קינג, גיא נתן, מיטל ריבק וענבר ניסני על הקולות שלהם. בצוות, שחר חיימוביץ', ניר גבעתי ואני, עדן דודוב.